פרק ט"ז. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה, ויבוא אליה. רש"י פירש ביהושע ב', פסוק א', לגבי רחב, שגם עליה מוזכר הביטוי הזה, שהייתה מוכרת מזונות. אם כן, גם אצלנו פירוש הביטוי שהיא מוכרת מזונות. על הליכתו של שמשון לעזה, דורשים חז"ל במסכת סוטה בדף ט' עמוד ב'. רבי אומר תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה. תחילת קלקולו בעזה, דכתיב הילך שמשון עזתה. לפיכך לקה בעזה, דכתיב יורידו אותו עזתה. אם כן, לדעת רבי, כאן בפרק הזה אנחנו מתחילים לעסוק בירידתו של שמשון, ותחילת קלקולו בעזה, וגם בסופו של דבר הוא נתפס ו... לוקחים אותו לעזה ושם מענישים אותו, כמו שאנחנו נראה בסוף הפרק. לעזתים למור בא שמשון הנה ויסובו וירבו לו כל הלילה בשער העיר והתחרשו כל הלילה, כלומר הם מסתובבים שם בשקט, למור הדור הבוקר והרגנו. וישכב שמשון עד חצי הלילה ויקום בחצי הלילה ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסיין עם הבריח, ויסם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. אם כן, שמשון כנראה איזו תחושה פנימית מעוררת אותו שכדאי לו לעזוב את העיר, הוא עוזב את העיר, אבל שערי העיר סגורים, הוא תופס את דלתות שערי העיר ואת המזוזות, ומעלה אותם יחד איתו על ראש ההר אשר על פני חברון. כלומר, הולך מרחק רב, ועדיין הוא לא אפילו זורק את הדלתות, ואת המרחק הרב הזה הוא הולך כאשר דלתות העיר על כתפיו. פסוק ד' ויהי אחרי כן ויהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים ויאמרו לה פתי אותו אורי במה כוחו גדול ובמה נאכל לו ואסרנו לענותו ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. כלומר מבטיחים לה שאם היא תצליח להוציא ממנו את המידע במה כוחו רב, כל אחד מהם מסרני פלישתים ייתן לה 1,100 כסף, כלומר סכום גדול מאוד. ותאמר דלילה אל שמשון, נגיד נא לי במה כוחך גדול ובמה תעשר לענותיך. כלומר, תגיד לי מה הוא הסוד של הכוח הגדול שיש לך. ויאמר אליה שמשון, אם יעשרוני בשבעה יתרים לכים, כלומר חבלים דקים, אשר לא חורבו, כלומר חבלים שהם יהיו עדיין לחים שעדיין הם לא יבשו, וחליתי והייתי כאחד האדם. כלומר, אז אני אהיה חלש, ואני אהיה כמו כל אחד מהאנשים, ויוכלו לתפוס אותי. ויעלו לה סרני פלישתים שבעה יתרים לחים, אשר לא חורבו, ותעשרהו בהם. וכן, דלילה אוסרת את שמשון בהם, והעורב יושב לה בחדר, מה תפקידו של העורב? מפרש המצודה דוד, שאם תראה שאמת הדבר ייקחו, כלומר שאם באמת יתברר שזה סוד כוחו של שמשון, ממילא אז מיד הוא אותו עורב יוכל לתפוס את שמשון. ותאמר אליו פלישתים עליך שמשון, וינתק את היתרים כאשר ינתק פתיל הנאורת בריחו אש ולא נודע כוחו. אם כן, שמשון מתעורר, קורע את החבלים הדקים האלה, בלי שהוא נזקק להפעיל הרבה כוח. ותאמר דלילה אל שמשון, הנה הטלת בי ותדבר אליי גזבים, אתה אגיד נא לי במה תעשר. וכן, שוב מבקשת לדעת, היא אומרת לה פעם הראשונה מה שאמרת לי, זה יתברר שזה לא נכון, אני רוצה לדעת במה כוחך. ויאמר אליה, אם עשור יעשרוני באבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. כלומר, אם יעשרו אותי בחבלים אבים, אז אני אהיה כאחד האדם, ויוכלו לתפוס אותי. ותיקח דלילה אבותים חדשים ותעשרו בהם, ותאמר אליו פלישתים עליך שמשון, והעורב יושב בחדר, שוב, אותם פלישתים שמחכים לתפוס אותו, אם באמת הדבר נכון, וינתקם מעל זרועותיו כחוט. שוב, בלי להפעיל הרבה כוח, שמשון מצליח להתנתק מהמאסר. ותאמר דלילה אל שמשון עד הנה הטלת בי ותדבר אליי גזבים. אגידה לי במה תעשר, ויאמר אליה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת. פירוש הדבר, אומר לה ששערותיו היו כלואות בצמות, והוא אומר לה שאם יארגו את השערות שלו במסכת, מה פירוש הביטוי כאן המסכת? מסכת היא הקורה שחוטי השתיק כרוכים בה, ושמשון אומר לה שאם יארגו את שערותיו במסכת, והם יהיו כמו חוטי הערב, אז בזה כוחו יוסר מעליו. פסוק י' היא עושה את זה, ותתקע ביתד, ותאמר אליו פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו וישא עם היתד הרג ואת המסכת. כלומר, מה היא עושה? בנוסף לזה שהיא הורגת את שערות ראשו במסכת, ותתקע ביתד, אחרי שהיא הרגה את השערות, היא גם נעצה את השערות בקרקע ביתד, כדי לחזק את אחיזתם של השערות, אבל כאשר היא אומרת פלישתים עליך שמשון, הוא ניאור משנתו, והוא עוקר ממקומו את היתד ואת הארג ואת המסכת, ואיך כוחו נשאר איתו. ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך ולבך העניתי זה שלוש פעמים הטלת בי, ולא הגדת לי במה כוחך גדול, והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו ותקצר נפשו למות. כלומר, היא לא עוזבת אותו, וכל הימים היא באה ומנסה לשדל אותו, כדי שיגיד לה את סוד כוחו. וכנראה הוא כבר לא עומד בלחץ שלה. פסוק י' זן, ויגיד לה את כל ליבו, ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי, מורה אם כן זה תר, כי נזיר אלוהים אני מבטן עמי, אם גולחתי ושם ממני כוחי, וחליתי והייתי ככל האדם. כלומר, אומר לה ברגע שיגלחו את שערות ראשי, אני אהפוך להיות כאחד האדם, מכיוון שכל כוחי זה בנזירות שאני קיבלתי על עצמי, נזיר אסור בתספורת, באותו רגע שאני אבטל את דיני הנזירות שלי, אני הופך להיות כאחד האדם. ותרד לילה כי יגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותקרא לסרני פלישתים למור, עלו הפעם כי יגיד לי את כל ליבו, ועלו עליה סרני פלישתים ויעלו הכסף בידם. כלומר, אומרת לילה, היא מזיקה עכשיו לא רק את העורב, אלא את כל סרני פלישתים, והיא אומרת, הפעם זה כבר אמיתי. כלומר, הפעם הוא גילה לי את האמת, ועכשיו אני יודעת במה כוחו, ולכן מגיעים סרני פלישתים, ומביאים גם את הכסף בידם. נשאלת כאן השאלה, איך דלילה ידע שהפעם, כאן הדברים כבר אמיתיים, בניגוד לפעמים הקודמות, שהיא לא הזיקה את סרני פלישתים, והיא לא אמרה, הנה הדברים אמיתיים. במה עכשיו היא הרגישה הסיבה שאומר לשמשון שבזה תמון סוד כוחו, זו הסיבה האמיתית. רש"י מפרש, ניכרים דברי אמת. כלומר, לפעמים בלי הסבר, אדם שומע תירוץ של איזה מישהו על איזה שאלה שהוא שואל אותו, או הוא מבקש איזה הסבר לאיזה דבר, לפעמים אדם מרגיש שהשני מרמה, משקר, לא דובר דברי אמת, ולפעמים איזו תחושה פנימית של האדם אומרת, הנה השני דובר אמת. ולכן היא הכירה שדברי אמת בדבריו. הרד"ק מוסיף, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, יודעת הייתה אותה רשעה באותו צדיק שלא היה מוציא שם שמיים לבטלה. כלומר, שמשון הקפיד שלא להגיד שם שמיים לבטלה. וכיוון שאמר נזיר אלוקים אני, ידע שיגיד לה את כל ליבו. כלומר, באותו רגע שהוא משתמש בשם השם, אומר לנזיר אלוקים אני, והיא יודעת שהוא לא מוציא שם שמיים לבטלה, היא מבינה שהפעם הדברים הם דברי אמת. דבר נוסף הוא מוסיף, ויש לפרש כי הכירה בדבריו כי אמת אמר לה, כי אמר לה הסיבה שבעבורו היה לו הכוח, ואמר ושר ממני כוחי, ולא אמר כן בפעמים הקודמות, אלא וחליתי, כלומר יחלש כוחי מחוזק היתרים, אך בפעם הזאת אמר ושר ממני כוחי. כלומר, גם דלילה שמה לב לשינוי בנוסח דבריו של שמשון. בפעמים הקודמות הוא רק אמר וחליתי, כלומר אני אהיה חלש כאחד האדם. וכאן הוא פעם ראשונה משתמש בביטוי ושר ממני כוחי. ולכן היא הבינה שהשינוי כאן הוא משמעותי, אם כן על ידי כך ששמשון יספרו את שערותיו, בזה הוא לקח ממנו כוחו. פסוק יוטט, ותישננו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותחל לענותו, ויסור כוחו מעליו. אם כן, שמשון, כאן אנחנו רואים את הירידה של שמשון, לא רק זה שהוא מגלה לה את הסוד של כוחו, אלא במקום שעכשיו הוא ייזהר, כבר יש לו כבר ניסיון רע, הוא כבר ראה ששלוש פעמים, היא כבר ניסתה לגרום לו ולהפיל אותו. ואם כן, הוא שוב פעם לא ניזהר, הוא הולך ומצליחה לישן אותו, לגרום לו שישן. ותאמר פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויאמר אצא כפעם בפעם, וינער, והוא לא ידע כי אדוני שר מעליו. כלומר, שמשון בטוח שעדיין כוחו איתו, והוא מתעורר, יכול להיות שעדיין הוא לא שם לב ששערותיו גולחו, והקדוש ברוך הוא שר מעליו, ויחד עם זה כוחו גם שר ממנו. ויחזו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויעשרו בנחושתיים, והיא תוכן בבית האסורים. וכן, מיד הפלישתים תופסים אותו, וינקרו את עיניו, דורשים חזל במסכת סוטה, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך ניקרו פלישתים את עיניו. כלומר, מכיוון ששמשון הלך אחרי עיניו, אחרי אותם נשים שנוכריות שראה ורצה לקחת אותם, ממילא הוא חטא בעיניים, ולכן עונשו שניקרו את עיניו. ויעשו אותו בנחושתיים, אם כן, אוסרים אותו בשלשלאות של נחושת, והיא תוכן בבית האסורים, מפרש רש"י ברכיים של יד, והיא מלאכה כבדה וגם מלאכה בזויה. פסוק הבית, ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח. ושונא פלישתים נאספו לסבוח זבר גדול לדגון אלוהם ולשמחה, ויאמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. אם כן, הפלישתים רוצים לעשות כאן סעודת הודיה על כך שנתפס שמשון שהציק להם כל הזמן. ויראו אותם ויעלו את אלוהם, כי אמרו נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו ואשר ירבה את חללינו. אם כן, דווקא הפלישתים הם מכירים תודה לאלוהים שלהם, דווקא הם מבינים שמה שהצליחו לתפוס את שמשון זה לא בכוחם, אלא בכוח אלוהם, והם עושים שם איזושהי תפילת הודיה, מסיבת הודיה לאלוהים שלהם. ויהי כטוב ליבם, ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו, ויקראו לשמשון מבית האסורים ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים. אם כן, רוצים להביא את שמשון כדי שהוא יתבזה ביניהם, ויראו, הנה שמשון הגיבור, אותו שמשון שכל כך הראה להם, הנה עכשיו אנחנו רואים אותו בחולשתו, בביזיונו, ואם כן זה יעורר אצלהם שמחה גדולה על הנס הגדול שקרה להם. ויאמר שמשון לננער המחזיק בידו, הניחה אותי ואמישני את העמודים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם. והבית מלא אנשים ואנשים ושם הכל שרני פלישתים והלגה כשלושת אלפים איש ואישה הרואים בשחוק שמשון. אם כן, נאספו שם הרבה אנשים, כל האנשים החשובים של הפלישתים, רק על הגג, שזה לכאורה מקום מרוחק יותר, היו כשלושת אלפים איש, כנראה בפנים היו הרבה יותר. ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא וחזקני נא, חפם הזה האלוהים, וינקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. אומר כאן שמשון, מבקש שמשון מהקדוש ברוך הוא בקשה אחרונה, שמשון הולך כאן לעשות מעשה גבורה, ומבקש שמשון מהקדוש ברוך הוא שפעם אחרונה יחזיר לו את כוחו, כי רצונו לנקום בפלישתים. דבר ראשון, שמשון אומר כאן, זוכרי נינה וחזקי נינה. מה מבקש שמשון שהקדוש ברוך הוא יזכור לו? אומרים חז"ל במסכת סוטה בדף י' עמוד א', אמר שמשון לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זכור לי 22 שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם, עבר לי מקל ממקום למקום. כלומר, שמשון מעלה טענה כלפי הקדוש ברוך הוא, מעורר רחמי שמיים, ואומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תזכור לי לפחות זכות אחת, שלא ניצלתי את המעמד שלי כדי לבקש טובות הנאה מעם ישראל. אפילו לא ביקשתי מאדם שיעביר לי את המקל ממקום למקום. כלומר, אפילו עבודה קלה לא ביקשתי מאדם שיעשה עבורי בגלל המעמד שבו אני נמצא. מעין מה שאמר משה גם הוא לעם ישראל, שהוא לא לקח מהם שום דבר, ומעין מה שאנחנו נלמד בהמשך בספר שמואל, שגם שמואל אומר לעם שיזכרו לו שהוא לא ניצל את מעמדו לקחת מעם ישראל שום דבר. אם כן, מה הוא מבקש? והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. מה פירוש הנקמה הזאת? אומרת הגמרא בירושלמי למסכת סוטה, אמר רבי אחא, אמר לפניו ריבונו של עולם, תן לי שכר עיני אחת בעולם הזה, ושכר עיני אחת תהיה מתוקנת לי לעתיד לבוא. מה פירוש הדבר שהוא מבקש שלנקום נקם אחת משתי עיניו מפלישתים? על הפסוק בספר תהילים, במזמור ע"ט, פסוק ב', מופיע שם, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. מפרש שם רש"י, בשר חסידיך ולא רשעים היו, כן, הפסוק מדבר שם על רשעים שמתו, אלא, מביא שם רש"י יסוד חשוב, אלא מי שקיבלו פורענותם, הרי הם חסידים. וכן הוא אומר ונקלה אחיך, כיוון שלקה אחיך הוא. כלומר, מי שנהרג על ידי גויים, בגלל שהוא יהודי, מתכפרים לו כל עוונותיו. לכן, מה אומר שמשון? שמשון אמר לקדוש ברוך הוא, נכון, יכול להיות שאני לא הייתי בסדר. הלכתי אחרי עיניי, האישה בעזה, ואחרי כן דלילה, זה לא היה בסדר. אבל כשהפלישתים פגעו בי, הוציאו לי את שתי עיניי, הם לא אמרו שאנחנו פוגעים בעיניים שלך בגלל שאתה הלכת אחרי עיניך ואתה עברת הלא תטור אחרי עיניכם. אם כן, בגלל זה אנחנו מענישים אותך. אנחנו שליחי הקדוש ברוך הוא להעניש אותך כי עברת לראיית העין. ודאי שלא. הפלישתים הם הוציאו את שתי עיניו של שמשון בגלל שהוא יהודי, בגלל שהוא פגע בהם מתוך מטרה להציל את עם ישראל. לכן באותו רגע שפגעו בו שהוא יהודי, כמו שמביא רש"י, מי שקיבלו פורענותם הרי הם חסידים. כלומר, באותו רגע שהם קיבלו את עונשם בגלל שהם יהודים, מתכפר להם על כל מה שעשו, ואז הם הופכים להיות בדרגת חסידים. ממילא אומר שמשון, השכר שמגיע לי עכשיו, שניקו את שתי עיניי בגלל שאני יהודי, בגלל שפגעתי בפלישתים, מגיע לי על זה שכר. שכר אחד שיש אמור לי לעולם הבא. אבל שכר אחד אני רוצה בעולם הזה. מהו השכר? שהכוח שלי יחזור כדי שאני אוכל לנקום את נקמתם של עם ישראל מהפלישתים. שבסופו של דבר ידעו שיש אלוקים. וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו, ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים. אם כן, שמשון מוכן כאן למות, אולי מיטה בזויה, יחד עם הפלישתים, כי הוא לא יובל, בלי שאולי הוא יודע אם הוא יובל לקבר ישראל, אבל כל זה כדי לנקום את נקמת עם ישראל מאת הפלישתים. ונקמת עם ישראל מאת הפלישתים, זה גם נקמתו של הקדוש ברוך הוא. ויית בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר המית במיתו, במותו, רבים מאשר המית בחייו. כן, אנחנו מסיימים כן את פרשת שמשון בנקמה גדולה, שהוא נוקם בפלישתים במותו, אמנם הוא משלם על כך בחייו, אבל במותו הוא מביא למפלה גדולה אצל הפלישתים. נקמתו של שמשון דומה לנקמתו של משה. נאמר בספר במדבר, בפרשת מטות, בפרק למד א', פסוק א', וידבר אדוני אל משה למור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כלומר, אחרי שאתה תנקום במדיינים על מה שעשו לעם ישראל, אתה תמות. מביא כאן רש"י במקום, אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחרי שאתה תנקום, אתה תמות. ולכאורה משה היה יכול לדחות את הנקמה, ועל ידי כל יום שדוחה את הנקמה, הוא מרוויח חיים. אלא, הוא מביא רש"י, אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר. אם כן, לא השתהה משה אפילו רגע, ומיד כתוב, וידבר משה לעם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על המדיין לתת נקמת אדוני במדיין. אם כן, משה לא משתהה בנקמה, למרות שהוא יודע שעל ידי הנקמה הזאת, הוא מקרב את מיתתו. כאשר שם חז"ל דורשים ומדייקים שיש הבדל בין הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, לבין מה שמשה אומר לעם. וכך נאמר בספרי, וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה צריך לנקום במדיינים במה שהם עשו לכם. ומשה אומר, וידבר משה לעם לאמור, חלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. כלומר, נקמתו של הקדוש ברוך הוא, היא תהיה במדיין. כלומר, יש כאן הבדל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתם תנקמו את הנקמה שלכם, ומשה אומר, נקמת השם. מביא המדרש להודיע שבחן של צדיקים, שאין נפטרים מן העולם, עד שמנקמים נקמת ישראל, שהיא נקמת מי שאמר והיה עולם. משמעות הדבר שאומר משה לקדוש ברוך הוא, זה לא הנקמה הפרטית שלנו. פגעו בנו כי אנחנו יהודים. ולכן באותו רגע שפגעו בנו כיהודים, הנקמה היא שלך. ולכן אנחנו נוקמים את נקמתך. לכן אנחנו מוצאים כאן את שמשון שמתעלה לדרגה גבוהה, מוסר את עצמו למיתה, העיקר לקדש שם שמיים שבמותו יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה מידה כנגד מידה. הם הצטרפו, כל הפלישתים כאן נאספו כדי להודות לאלוהים שלהם על הניצחון הגדול שהם ניצחו. זו הייתה סעודת הודיה שהיה בחילול השם גדול מאוד. והנה שמשון במותו מקדש שם שמיים ומחזיר את כבודו של הקדוש ברוך הוא. פסוק למד א', וירדו אחיו וכל בית אביו, ויסו אותו, ויעלו, ויגברו אותו בין צורה ובין אשתאול, בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל 20 שנה. אם כן, אחרי מותו, המשפחה הקרובה, כנראה תוך כדי סיכון, יורדת לבין ההריסות, מוצאים את גופתו של שמשון, ומחזירים אותו לקבר ישראל, וזוכה שמשון להיקבר בקבר ישראל, בקבר המשפחה, בקבר מנוח אביו, שבין צורה ובין אשתאול. למעשה, בפרק הזה מסתיים את תקופתו של שמשון, אבל גם בפרק הזה אנחנו מסיימים את תקופת השופטים, כאשר תקופת השופטים הצטיינה בכך שעם ישראל עשה את הרע, זעק לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא שלח להם מושיע, אבל במותו של השופט, שוב פעם עם ישראל חוזר לסורו וחוזר לעבוד עבודה זרה. שמשון שהיה השופט האחרון, היה אולי גם רמז בהתנהלות של שמשון, שעם ישראל ידע שתקופת השופטים מסתיימת. בניגוד לשופטים האחרים, שניהלו מלחמות כנגד עמים, וניהלו קרבות וגם ניצחונות גדולים, אם ניקח למשל את מלחמתו של גדעון, שגדעון הורג 125,000, אנחנו מוצאים אצל שמשון מספר מועט ביחס למספרים האלה של ההרוגים אצל הפלישתים, אבל גם שמשון לא כובש שטחים של הפלישתים, הוא נלחם רק לבד, אין איתו צבא, עם ישראל לא מצטרף אליו, לא רק שלא מצטרף אליו, אלא כמו שראינו בפרק הקודם, שאנשי יהודה עוד הלכו ורצו להסגיר אותו. אם כן, שמשון למעשה אנחנו משווים את שמשון לשאר השופטים הקודמים, למעשה שמשון עם כל העוצמה והגבורה שלו, בפעילות הצבאית שלו, עשה את הדברים המועטים ביותר לעומת הקודמים לו, ואולי כאן היה בכך רמז לעם ישראל, שתקופת השופטים הולכת ומסתיימת, ועם ישראל צריך לעשות לעצמו חשבון נפש, באיזה דרך הוא בוחר, הוא לא יכול שוב פעם לסמוך על כך שהוא יעשה הרע, הוא יזק אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יושיע וישלח שופט, אלא הוא חייב לבחור לעצמו דרך חדשה. אם כן, תקופת, בפרק הזה על שמשון, אנחנו מסיימים לא רק את, על דמותו של שמשון, אלא מסיימים את הפרק הגדול על תיאור דמותם של תקופת השופטים.